שלום וברכה. אנחנו נכנסים לפרשיות המשכן, ואנחנו ננסה לראות עם המפרשים, לצלול לתוך המבט פנימה, וללמוד על הכלים וגם על האורות, ונראה איזה דברים עמוקים בעבודת הנפש מתחבאים בכלי המשכן, ובכלל בכל מידותיו של המשכן, כי בעצם אנחנו נשאל את עצמנו, אם עכשיו אנחנו בונים, מה נבנה? בית מקדש. אבל במשכן ובתבניתו יש סודות נפלאים, וצריך באמת לעסוק בהם ולראות את הנסתר שבזה, ואיך זה קשור אלינו. אז בואו נתחילים בכלי יקר. בסדר? אנחנו נראה, מסביר את ה... הוא מתחיל להכניס אותנו לתוך המבט של פרשות המשכן. פסוק, בכלי יקר פרק כ"ה, פסוק י'. עשו ארון את השיטים, מקור ראשון, במעשה המשכן, כל כליו ודיני עשייתם. כבר נמצאו פריטי דיניהם בתלמוד, עליהם אין להוסיף וממנו אין לגרוע, ולא נשאר לנו לחדש בהם דבר, כי במה שהסכימו עליו כל המפרשים לעשות בהם רמזים על עניינים נסתרים או נגלים, כי לא ייתכן לומר שכל פרטים אלו היו בלא כוונה. ועל דרך זה הלכו רוב המחברים לעשות בהם רמזים איש לפי שכלו, זה אומר בכו וזה אומר בכו. אפילו רש"י שכל דבריו פשוטים מכל מקום, במקום שמצא לדרוש, קראו לפשוטו להניח מלברו, שכן בפרשה זו פירש מזבח הנחושת, לחפר על מצח נחושה, וכן 12 ענות מים ו-70 תמרים, פירש כנגד 12 שבטים ו-70 זקנים. בעצם מסביר כלי יקר כנראה גם רש"י, שדרכו כפשט, כאן הוא הולך לדברים על פי הרמז והמשל. על כן לא אחסוך גם אני מלומר מה שתעלה מצדת שכלי, להוסיף קצת על אותם רמזים שדיברו בהם המפרשים, בשתי פרשיות אלו, תרומה ותצווה. וטרם בואי לדבר בהם, אמר בדרך כלל שלושה ראשי כלים אשר עליהם, נעשה זר זהב והם ארון שולחן ומזבח. זאת אומרת, יש לנו בכמה בכלים, יש לנו גם תוספת של זר זהב שמקיפה. מי הם היו? הארון, שולחן ומזבח. חז"ל אמרו שהם כנגד שלושה כתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. והבית ימין הוא ראה כי שלושה כלים אלו היו חלוקים במידות העמות. שימו לב. ארון, מה כתוב שם בארון? כל עמותיו היו שבורות. המזבח, היו כל עמותיו שלמות. והשולחן היו מקצתן שבורות, מקצתן שלמות, הלא דבר. כן, אז נראה את הפסוקים עצמם שבאים לידי ביטוי בנושא הזה, שלמה המידות האלה היו ככה. כן, אם אני רואה, יש לנו בעצם בשולחן, שולחן תשיטים, המאתיים אורכו, המה רוחבו, והמה וחצי קומתו. יש לנו כאן מה? ארון היו כל עמותיו, ארון עצמו, זה שולחן. עכשיו בוא נראה את ארון עצמו, אבל היה, מה היה בארון? ארון, עשית ארון תשיטים, המאתיים וחצי אורכו, המה וחצי רוחבו, המה וחצי קומתו. אז מה יש לנו כאן? הכל מה? חצוי. זה בארון. יש לנו כנגד זה גם כן, המזבח, כל עמותיו שלמות. במזבח כתוב, אחרי שבהמשך, שבמזבח היה הכל היה שלם. למה במזבח יש לנו כאן הכל שלם? ואילו בשולחן יש לנו חלק שבור, חלק שלם. קרוב אליי דבר לומר בזה, לפי שאמרו חכמים, במעלות הבית למעלה ממך, כי על ידי זה ידמם בנפשו, כי הוא חסר מן השלמות, ולא הגיע למדגת חברו, ויבוא להתקנות בו, ויוסף השלמות חכמתו, כי קנאת סופים תרבה חוכמה. מה ההסבר? באופן כללי, כשאדם יש שבור, מה זה שבור? אתה רוצה לשאוף לעוד. שלם זה כבר אתה מסופק על מה שיש לך. בואו נראה. אבל בעיני העולם הזה, כל הצלחות הגופניות כאושר וכבוד יסתכל במישהו למטה ממנו, ובסיבה זו ישמח בחלקו, בירותו, כי יש לו רב יותר מן הרבה אנשים. אז בואו נראה, יש הבדל בין דברים מורחניים, דברים גשמיים. כמו שאמרו, במתפלל ייתן עיניו מלמטה וליבו למעלה, זה יתפלל על צחי הנפש, והגוף ייתן ליבו הרואה הרבה חוכמה ודעת, ומישהו למעלה ממנו. יתפלל השם לתות לבבו אל החוכמה שיגיע בה למעלת השלמים, שכן שלמה לא שאל מי משם, כי שייתן לו לב שמע. אבל בואו נראה, עיניו רואות החמדת הגוף המוחשות, ייתן במישהו למטה ממנו, במדרגה, וישמח בחלקו, ולא יבקש על ריבוי עושר, שכן שלמה אמר, רש ועושר תיתן לי, אומר, דווקא ברוחניות תצפה יותר להתקדם, כי אין סוף מדבר חוכמה. בגשמיות אין עניין יותר, כי אנחנו נראה, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. שבה אנשים בתי גברות כל כך תכננו לבנות בתים, ולבנות, לקנות לדלן, ולקנות זה, הכל אדם עם הרבה תאוות, אין אדם מת חצי תאוותו בידו. זה לא טוב ליחס לדברים הגשמיים, אבל בדברים הרוחניים כן, בואו נראה. על כן כל האמות, עכשיו מסביר, הארון שבורות. למה האמות של הארון היו שבורות? להורות שכל אדם ידמה בנפשו, כאילו חסר מן השלמות, החוכמה. בחוכמה תמיד תנסה מה? לצפות ליותר, להתקדם יותר, להשתלם יותר. זה בגלל זה הארון שמייצג את עולם החוכמה, את התורה, כן, כן, זה טוב העניין של השבור. וצריך למדוד עדיין למלות חסרונו, כי כל עמה חסרה מורה על דבר חסר, את צריך שימלו חסרונו. כך חוכמה, מה אין תימצא? חוכמה, לומד מכל אדם, תמיד תשאף לי יותר. מי שחושב על את עצמו לעין וחסר, אבל לא מישהו חכם בעיניו, אתה טועה בעצמו, מי שחושב שהוא כבר שלם, אז כבר הוא לא חכם. ומה שהגיע לתכלית, איזה חוכמה לומד מכל אדם? הוא חושב שהוא חסר מן החוכמה, והוא צריך עוד להתלמד. וכן בידיעת מציאות השם יתברך, ואומרו, תחית הידיעה שנדעך שלא נדעך. שאתה יודע שמה שאתה לא יודע, אין סוף. על כן היו כל אמות הארון שבורות באורך, בקומה ורוחב, כנגד שלושה דברים העומדים, כנגד מסכי חוכמות ההם. זאת אומרת, למה? אורך, יש לנו רוחב, ויש לנו גובה. קוצר דעת המשיג, עומק המושג ואורך ההצעות. הקומה היינו העומק, כי עמוק הדבר מימצאנו, והוא עומק המושג. הרוחב עומד כנגד קוצר הדעת המשיג, והאורך היינו אורך ההצעות. כמו שנאמר, עמוקה משאול, מתדה וכתיב ארוכה מארץ מידה ומרחבה מניעה. אז אנחנו מבינים כמה על הארון, הבנו למה מידותיו שבורות, כי אנחנו צריכים תמיד ללכת וללמוד עוד ועוד ועוד, ויש לנו כאן שאיפה. תמיד אל השלמות בהבעת השם, ובגלל זה תמיד אנחנו רוצים לחקור באלוה, ותמיד להתקדם בהשגת כבוד השם. אורך ההצעות בעצם מרדיק כאן שגם כן למה זה, למה ארון גורם שגם שבור באורך בקומה ובגובה, כל אחד יש כל מיני אנשים שמבינים שהם קצרים בהשגה שלהם, או קוצר דעת, מאוד שמה, אני לא יכול להבין הכל ברמת השכל. או יש לנו עומקים, עומק המושג, או ראינו שזה אורך ההצעות. כל אחד מייצג רמה שאדם מבין שהוא מוגבל באיזו צורה מסוימת, שהוא לא יכול להגיע לסוף העניין. אבל השולחן, אז אם אמרנו, אז זה ארון. בואו נראה לשולחן, שמוזכר הפרשה. שולחן, המרמז לכתר מלכות. לכל הצלחות האנושיות, אשר ישראל זוכים להם משולחן גבוה. אז השולחן מייצג את עולם השפע, בסדר? השולחן, 12 לחם הפנים, יש לנו יותר עניין של הלחם, יותר עניין של המזון, השפע. איך אמרנו השולחן? היו עמותיו קצתם שלמות, קצתם שבורות. כל משיג ישמח בחלקו, וידמה בנפשו, כאילו יש לו קול. ולא חסר נפשו למאומה. שכן אמר, יש לי כל, אם אתה רוצה להיות בעולם הגשמי שמח, מה תעשה? תמיד תגיד שמה? איזו השיר השמח? מחלקו. אומנם, קצתם היו שבורות להורות שיש לי מאדם תאוותו מכל וכל. לא ייתן לחומר כל אהבת נפשו. אני רוצה עכשיו להשיג עוד ועוד ועוד, זה לא ייגמר. צריך לשבור תאוותו. כי מטעם זה נזכר לשון שבירה, אצל הלחם. שימו, כתוב בתורה, תמיד, שברו לנו מעט אוכל. למה שברו? אם אתה רוצה להסתפק ולהיות עשיר בעולם הזה, תשבור את הערך. שברו לנו מעט אוכל, לישון שבר. או בשברי לכם מתה לכם, כתוב ביקרא. אז אם אתה יוצר איזה סוג של לשבור את זה למידה, לא, אני אוכל לא עד שאתה שבע ועד שאתה מקיא, אלא אוכל כדי צדיק אוכל סבא נפשו, זה מייצג את עולם הצורה הרוחנית הנכונה כלפי השולחן, שהיא מייצגת את הלחם. אבל מזבח הקטורת. כן, מזבח הקטורת יש לנו כאן, אם אני מסתכל על ההיכל פנימה, יש לנו מצד אחד מנורה, מצד שני יש לנו את השולחן לחם הפנים, ובאמצע מזבח הזהב. מזבח הקטורת, היו כל עמותיו שלמים. למה? וכן גם מזבח העולה. מזבח הקטורת זה בפנים, בתוך ההיכל. מזבח העולה היה בחוץ. אם אני אסתכל על המידות שלהם שמוזכרות בפרשה, מה הם היו? הכל שלם. כי עניין שניהם להשלים את האדם החסר מצד מעשיו, כי כל הבא לכפר על האדם משלים חסרונו. בואו נסביר. כי מזבח העולה מכפר על הגוף החוטא על ידי הקרבת גופות של בעלי חיים. כן, תמיד יש לנו את ההגוונה, מזבח העולה זה בחוץ. כל אדם, הבשר, זה היה מזבח העולה בחוץ. במזבח הזהב בתוך ההיכל, שם זה היה קטורת, ריח. בסדר? להפריד בין הצדדים הבהמיים, בחוץ מזבח העולה, ואילו בפנים מזבח הזהב, שהוא מייצג את הקטורת, ריח. ריח זה דבר שאני שמה נהנית ממנו. למה? מתי אנחנו לוקחים דם ומכניסים אותו פנימה? יום הכיפורים. יום הכיפורים לוקחים את הדם ומכניסים פנימה. להראות שאנחנו בעצם מעלים את הבהמיות של דרגת מלאכים. זה פעם אחת בשנה. יש לנו גם בקורבן ציבור, אבל זה העיקר הסוגיה. תמיד אנחנו מפרידים בין הצדדים החומריים, הבשרניים, לבין הקטורת שהיא במזבח הזהב בפנים. אז בוא נה. מזבח העולה מכפר על הגוף החוטא על ידי הקרבת גופות שבעלי חיים. מזבח הקטורת מכפר על נשמה. רוח אלוהים, העולה היא למעלה כאשן הקטורת. הכל היו כל עמות ההם שלמות. ואחר הצעה זו, קטנה זו, נבאר בפרטות עניין המשכן וכליו. אז בעצם התחיל לנו הקדמה, שאנחנו מדברים על כלי המשכן, אומר הכלי יקר, הנה, יש כאן כבר רמזים שבאים ידי ביטוי על האמה, האם יש לנו כאן אמה ששבורה, אמה וחצי קומתו, או אמה שלמה, להסביר מה אדם ישתלם בחיים האלה, ומה אדם צריך מה לעשות, צריך תמיד מה לעשות, להיות, להרגיש חצי ותמיד להתקדם. אז הסברנו עם אהרון, הכל שבור, באהרון, בלימוד תמיד תתקדם, שולחן, מה העניין שם? חלק שלם, חלק שבור, להגיד לך שאם אתה, איזה שיר שמח בחלקו, אם אתה נותן לך את עצמך טיפה חצי, שבר, אז תוכל לקבל שלמות. ומזבח הקטורת, הכל המותיו שלמים, למה? כי זה בא לכפרה. אם אדם מכפר, אז הכפרה יוצרת שלמות. לאור זאת, עכשיו אפשר להיכנס ולהעמיק, כפרת התשובה, כן. בעצם מזבח הקטורת, כפרת הגוף, הדברים הבהמיים, במזבח העולה, וכפרת הדברים הרוחניים בכפרת מזבח הזהב, הכפרה יוצרת לאדם סוג של תשובה ושלמות. לאור זאת, עכשיו ניכנס לעוד נושא, לחבר אותו. אנחנו רוצים לראות על העניין של התחש. לפני שניכנס לראות אור התחש, יש לנו כאן רמז עמוק באור התחש, שצריך להבין אותו. יש לנו כמה אורות שמכסים את המשכן. וננסה לראות על אור התחש. אני אקפוץ שנייה למקור השביעי. בואו נראה. נחבר את העניין של אהרון בתולדות יצחק. ידע שבאהרון שלושה כיסויים. כנגד הנבואה, שהיא שלושה מדרגות. רוח הקודש, אספקלה ישנה מהירה ואספקלה רע מהירה. השולחן, יש בו גם שלושה כיסויים. כנגד, כשהוא בעצם מזים את הכלים, אז היה בהם כיסויים. כנגד המלכויות, שהיו שלושה מעלות. שופטים, מלכי ישראל ומלכי יהודה. המנורה, יש בה שני כיסויים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מזבח הקטורת שני כיסויים כנגד ישראל שהם שני מעלות יראי השם ובעלי מלאכה. שצריכים אלו לאלו למלא אליה לא מתכמד כאליה. כן, בעצם אנחנו מבינים שיש כאן הכיסויים. זה דבר מאוד פשוט שאתה מכסה את כלי המקדש בתנועה שלהם, אורות אלים ודמים ואורות חשים וכל הדברים האלה היה נראה טוב, למה צריך כיסויים? כל הכיסויים האלה מייצגים בעולם שלוש מדרגות או שתי מדרגות. כל אחד לפי עניינו. אהרון, שלושה מדרגות בנבואה, השולחן, שלושה כיסויים כנגד המלכויות, והמנורה, שני כיסויים כנגד תורה שבכתב, תורה שבעל פה, והמזבח הקטורת, שני כיסויים כנגד ישראל, שהם מעלות יראי השם ובעלי מלאכה. אז אנחנו מבינים שיש כאן הכל רמזים אחד לאחד. עכשיו, תראו את הדברים. תראו במקור שמיני. הרבנאל במדבר מסביר ככה. מפני מעלת הארון, ציווה שיחסו בגימל כיסויים. למה? האחד הוא הפרוכת. כמו שאמר, והורידו את הפרוכת, וכיסו בה את ארון העדות. השני, בארון היה כיסוי אור התחש, שיתנו על הפרוכת להגן מן המטר והאבק. השלישי שיפרשו בגד כליל תחלת על התחש, והוא דומה לרקיע וכעצם השמיים לטוהר. בוא נבין, בוא נסביר את ההסבר. בארון, יש לנו את הפרוכת, שמקיפים איתה פעם אחת את הארון, אור התחש, שמנתר ואבק, ודבר שלישי זה מה זה? בגד כליל תחלת על התחש. למה שלושה כיסויים יש לנו לארון העדות? והיה כליל תחלת הנראה על הכל דומה לרקיע השמיים שהוא כנגד עולם גלגלים ואור התחש כנגד עולם השפל ההווה ונפסד לכן היה מאור בהמה שמתה והפרוכת היה כנגד עולם המלאכים שהיה מבדיל בין קודש ובין קודש קודשים שלושתם היו על ארון העדות לרמוז שנותן התורה התברך מושל בכולם ובורא אותם. אז אומר בבא בנאל כל דבר, כל כיסוי מייצג עולם שצריך להשיג אותו. בגלל זה פרוכת, תחש, אור התחש, אור התחלת, התחלת זה הדומה לים, זה הדומה לרקיע, כיסא כזה אני מסתכל על, על, על המים מול הים, אני רואה את התחלת מתחברת לים, והים רקיע כיסא הכבוד, זה בעצם, אם אני מסתכל על המים, המים הם לא, אין להם תחלת, המים הם שקופים. אם אני אעלה לה אל השמיים, אז אני רואה שאין שם שום תחלת, שמה... אז כנראה שתחלת היא מקורה ב... בעולם של כיסא הכבוד, שהוא משתקף ב... עד אלינו. אבל כל אחד מייצג עולמות, ובגלל זה, כשאנחנו מסתכלים על המשכן, להסביר את טיפה, העולם נברא ביד אחת שקדוש ברוך הוא, ידי יסדה ארץ, אומרת הגמרא. אבל מידע שהשם, מידע שהשם כוננו ידיך. מידע שהשם יש, יש גילוי בעצם הרבה יותר עמוק, שמתגלה ב... שני ידיים. אז הרובד העמוק שמסתכלים על המשכן הוא יותר עמוק מהבריאה עצמה. אתה מסתכל על הבריאה ולומד כמה על הגאות ועל השפר ועל חילוף חומרים, כמה זה יסודות יש בעולם הזה. תחשבו של המשכן מתחבים הרבה יותר סודות. כל כיסוי, כל הסבר, כל מידה, כל עמת מידה, הכל הכל מתחבר כאן. ובגלל זה לאור זה המפרשים מסבירים את הסודות האלה בכל כלי במשכן. עכשיו לאור זאת, תראו, אני עכשיו קופץ איתכם, כי אני רוצה לקפוץ על האזור של האזור תחש, כי הוא נושא בפני עצמו, למקור ה-13, בסדר? רבי צדוק קודם מלובלין. אדם הראשון, קודם החטא, היו המלאכים נרתעים ממנו, וביקשו לומר לפניו קדוש. למה? מפני צלם אלוהים שעליו. היה, לפני החטא, הוא היה... יציר כפיו של קדוש ברוך הוא, בלי... כי מדרגתו גדולה עם מדרגתם, כמו שאמרו, דגדולים צדיקים ממלאכי השרת. אחר שחטא, וגורש מגן עדן לארץ התחתונה, חשבו לעצמם במעלה יותר ממנו. על כן אמרו מה אין שתזכרנו. בעצם אחרי שאדם חטא, באו המלאכים ואמרו שהם יותר מהאדם. לפני זה הוא היה יותר מהם. ואותם אותך על השמיים, אבל באמת, שורש נפש האדם הוא מאותיות התורה. וקושה בירחו ואורייתא וישראל חד. זאת אומרת, באמת סוד הכל, כל יהודי שבאות מהתורה, נשמה תאורה שהיא עולה למלאכים. וכשהידי חס ירד קומת האדם השלמה לארץ, ממילא ירד עמו גם התורה והשכינה שגם כן בא משה והורידה לארץ. הכל הוכח להתלבש באותו הלבוש, שימו לב. וכותנות אור שנתלבש בו אדם הראשון. שימו לב, איזה אורות יש לנו במשכן? אורות אלים ודמים. ואורות תחשים, יש לנו בעצם בתך, ואחרי זה אנחנו נראה, שזה, מה זה, יש לנו שלוש סוגי אורות או ארבע, כן? אם תרצו לראות את זה לאור ההבנה, אז תראו את המקור, איפה שאני אסביר את זה, במקור הגמרה של... במקור השני, מסורת שבת דף כ"ח עמוד א'. אמר רבא דבר רבא, תחש היה בימי משה, כמי בא אלה, תמיד היה אותו אור היה, מאיזה אור תחש. אמר רב יוסף, מה איתי ואלה, מה אכפת לך, תהנינה, לא הוכשו למחת שמיים, אלא אור בהמה תאורה בלבד. מתי רבי אבא, רבי יהודה אומר, שני מכסאות היו. אחד של אורות אלים מודמים, ואחד של אורות חשים. רבי נחמיה אומר, מכסה אחד היה, ודומה כתלה אילן. יש לנו בעצם אורות אלים ודמים ואורות חשים, ומחברים בהם בבבים, או זה אחד לגבי השני. ואז אנחנו נבין מה זה תלה אילן, והוא תלה אילן תמהו, זה חיה כזאת שהיא תולה על אילן, אבל בעצם אחד ההסברים שאנחנו נראה רבי נחמיה רבי יהודה, האם יש לנו שלוש כיסויים על המשכן, או יש לנו, כן, אורות שש והגמר, שעת שיש ושש מוזר, זה בעצם האחד, אחרי זה אורות אלים מודמים, אחרי זה אורות חשים, או אנחנו בעצם מסבירים שזה, זה לא, יש לנו רק ארבעה. בואו נבין את הגדרה הזאת. לאור זאת מסביר בצד הקודם מבלין ככה, בואו נראה. למה הכיסויים האלה למשכן, כמו אדם הראשון? הכל הוכח להתלבש באותו הלבוש שקונות אור, שהתלבש בו אדם הראשון. כן התלבשה התורה, להיכתב על גבי אורות בהמות. למה אנחנו כותבים את התורה על גבי אור של בהמה? למה? כמו שהאדם הראשון, שהוא אות של הקדוש ברוך הוא, אות, כל יהודי הוא אות, ובגלל שהוא חטא, מלבישים אותו באורות, ויש לו כותנות אור, גם התורה, כותבים עליה את שמות השם, על האור הזה. אז זה בעצם התורה. השכינה שכינה במשכן, שימו לב, תחת אורות תחשים ואלים מאודמים. גם התורה היא כתובה באורות, על גבי אורות, וגם במשכן יש לנו כיסוי של אורות תחשים ואורות אלים מאודמים, על כל רמז, הוא מסביר, יצטוק מבלין, לכותנות אור שמתלבש האדם בעולם הזה. ודקו לאלמה בשבת ניתן תורה וכן אז. בעצם הוא מסביר, באמת, כל האורות שאנחנו רואים עכשיו במשכן זה כיסויים. כיסויים בעצם שבאים לומר שיש לנו עכשיו ארבע עולמות. שלוש או ארבע. זה נקרא ביה או הביה. בריאה, יצירה, עשייה, או הציות, בריאה, יצירה ועשייה. בגלל זה, זה המחוקת בין רבי יהודה ורבי נחמיה, האם יש לנו אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, או אצילות זה דבר שהוא... שאין לנו השגה בו, וזה רק שלוש, שלוש, יש לנו רק שלוש. בעצם אנחנו מבינים שכל הרמזים האלה עם הכיסויים, הכל זה מה בא לומר, כמה סוגי עולמות שעכשיו באים עד אלינו, הצילות, בגלל היצירה והשיאה, כנגד ארבע עולמות. בסדר? הם כיסוי שהם בא להבין שיש לנו השגה, בעולם מסוים, על פי ההשגה הזאת. נגיד לדוגמה, תחילת והרגמת, או עד שני שיש מוזר, צד אחד, אורות אלים ודמים, כמה יש לנו את המידה שלהם, כמה יריות היו? 11 יריות. כן? 11 יריות, למה? כי הקליפה, היא תמיד יותר גדולה מהפרי, ובגלל זה המספר אומר המהר"ל, הוא תמיד יהיה 11. כי הקליפה יותר גדולה מהפרי, מהפרי, וזה הקליפה, אורות עזים, כן? מה הרוטזים האלה? זה אז, זה קליפה. בגלל זה יש לנו בסימני הקטורת, שימו לב אותו מספר, 11 סימני הקטורת. למה? כנגד הקליפה שהיא 11 אורות. שתמיד הקליפה היא מספר 11. אז אנחנו רואים שהכל הכל רמזים, המספר, הסוגי הכיסוי, העמות השבורות, הכל הכל מתחבר. בסדר? עד כאן, זה פתיחה לנושא עכשיו שאנחנו רוצים לסדר אותו. לאור הזאת עכשיו, ננסה להבין מה זה אחד מהאורות היום שנעסוק בהם, אחרי שראינו שיש כאן הכל רמזים פנימיים למשכן, מה זה העניין של אור התחש? מישהו יודע מה זה אור תחש? חיה שהיא מאוד נסתרת, אנחנו לא יודעים מה זה האור הזה, מה זה החיה הזאת, האור התחש? חיה תיאורה. או, זה הגמרא שאתה תתחיל לדון בגמרא הזאת, תתחיל לדון מה זה, זה אור תחש, שזה, האם זה חיה ותיאורה, והאם אנחנו מכירים אותה, אם מגלך גן החיות נמצא את האור הזה? אז בואו נראה, זה דבר שנעלם, גם נעלם מאיתנו. אז תראו מה זה בקור השלישי. מה היה והלד את תחש שהיה ממשה? כן, מה זה, מאיפה האור הזאת שהיה, זה תחש, היה איזה חיה כתחש, מה היה איתה? מה נשאר איתה? אמר רבי הילה, אמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי מאיר, תחש היה בימי משה, בריאה בפני עצמה היה. היה איזה בריאה אחת, שהייתה בפני עצמה. ולא יחיוכו בחכמים, אם מן חיה היא, או אם מן בהמה היא. האם זה חיה או בהמה, אחים לא יחיו. אחים גם למה. קרן החי תעתה לו במצחו. לא סתם חיה, איזה אחת קרן, יוחד מאוד. ולפי שען, נזדמנו למשה. זאת אומרת, זה היה דבר שהוא כנראה שהיה באותו זמן נתגלה אותה חיה, אותה בריאה למשה, ועשו ממנו משכן ונגנז. אתה נמצא היום את החיה הזאת. מתקמה הקרן אחת הייתה לו במצחו, שמה מיני טהור היה. מה זה קשור, אומרת הגמרא? אם היה לו קרן אחת, בדרך כלל שני קרניים זה מראה על מה דואליות, על כביכול, על פירוד. אבל קרן אחת מייצג מה? אחדות. אז טהור היה. דאמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת עתה לו במצחו. שנאמר, ותיטב השם משור פר מקרן מפריס. זאת אומרת, שהאדם הראשון הקריב משור שהיה בו קרן אחת, שהוא היה בעצם חיה טהורה. אז אם היה ככה גם כן, אותה חיה שהיה לו חיה, היה לו קרן אחת, מה היא? היא בעצם טהורה הייתה. מקריד אתם משמע, אמר רב נחמן בר יצחק, מקרן דכתיב לפשוט מן דמין במהו, כיוון דאיקה קרש דמין חיהו, יש איזה חיה שקרה מין חיהו, ואת לה לקרן, חד הקרן, איקה למה מין חיהו. אומרת הגמרא, אנחנו מנסים לדון האם זה חיה או בהמה, הגמרא אומרת שיש קרש אחד שהוא מין חיה, שיש לו רק קרן אחת, מה זה קרש? זה בעצם קרנף. אז אפשר לומר שמין חיהו או בהמה, הגמרא בעצם לא מכריע אם זה חזל, אם זה מין חיה או מין בהמה, אבל בוא נבין קצת. תסתכלו במקור השני, בשלוש שורות האחרונות של המקור ששבת כ"ח עמוד א', זה בעצם עמוד לפני הסוגיה שמוזכרת כאן. מה זה היה אורות תחשים? אומרת הגמרא כמין טל האילן, והוא טל האילן תמאו. אומרת הגמרא שזה חיה, כמו חיה שהייתה נתלית על אילן. יש חיות מטפסות, כן? כמו נקופים, דברים כאלה, זה בעצם חיות מטפסות. זה נקרא טל האילן שנתלה על האילן. בדרך כלל, חיה שנתלית על אילן, אומרת הגמרא שהם תמהים. ואחי כאמר, כי מין טל אילן הוא, שיש בו גוונים הרבה. מה זה גוונים הרבה? האור שלו הוא מצבעוני בהמון גוונים. ולא טל אילן, אומרת הגמרא שהוא לא היה נתלה אילן, דאילו אתם תמה, בדרך כלל כל חיות שהן נתלות לאילן הם תמים, כמה מדובר כאן שחיה שהיא טהורה. יחי אמר וסף, יחי היינו תרגין על ססגונה, למה ססגונה? שישה סביב גוונים הרבה, יש לו המון המון גוונים באור שלו. אז בואו נראה מה יש לנו, איזה סוג של חיה בריאה אחת הייתה. יש לה המון צבעים, יש לה קרן אחת, ולמרות שהייתה לה אילן, היא הייתה טהורה. מה ההסבר בזה? זה נראה ככה. אז בואו ננסה להבין. יש לנו עכשיו המון גוונים. אם אנחנו רואים המון גוונים, אז אולי יש לנו אפשרות לומר שיש כאן המון דעות, או חז איזה השגה, שאם אדם, שימו לב, יש אורות תחשים, זה האור שהוא היה הקיצוני ביותר למשכן. אם היית עכשיו היית עומד ליד המשכן, מה היית רואה? את האור התחש. כל האורות שלפני זה, תחילת וגם 3600 זהב, ואורות לימוד דמים, כל זה, אתה לא רואה את זה, למה? כי זה, בסוף האור האחרון, זה אור התחש. אם היית מסתכל על התחש, מה היית רואה? המון גוונים. המון צבעים, כל אחד על פי מה? עניינו. אחד היה רואה בו צבע כזה, אחד היה רואה צבע כזה. כל אחד היה משיג את הקדוש ברוך הוא בהבנה שאיך שהוא, שס בגוונים הרבה, כל אחד על פי הגוון שלו הכי יפה. אבל שימו לב, הקרן שלו הייתה מה? אחת. גם אם אתה רואה המון גוונים, תזכור שמה? שיש אחדות. זה קרן אחת. זאת אומרת, יש לנו הרבה השגות, אנשים יש לנו כל מיני חסידויות, וכל מיני השגות להשיג את הקדוש ברוך הוא, תזכור תמיד, באור שלו יש הרבה גוונים, אבל יש קרן אחת להגיד שיש כאן אחדות אלוהה. שמה ישראל, השם אלוקנו, אבל השם אחד. לזכור את הנקודה של האחדות היא אחד באחדות האלוה, אז זה בעצם ההסבר של המשכן. אתה רואה את, אותה בריאה, שהיא, התחש, שיש בה המון המון גוונים, וכל אחד שהיה מסתכל על המשכן ורואה המון המון גוונים בהשגת השם, תזכור שהיא באה מחיה שהיא, זה עכשיו, אחד ההסברים שראיתי, למה זה טל אילן, שהיא בסוף, היא חיה שמטפסת על אילן. אם אדם, בהשגת הקדוש ברוך הוא, מה זה אילן? עץ החיים. עץ. מה נקרא עץ החיים? עץ התורה. כן? התורה היא נקרא עץ. אם אתה רוצה להשיג היום את הקדוש ברוך הוא, את המשכן, את השגת השם, מה תעשה? תתעלה על איפה? מסביר הרב קוק על מה? על העץ, עץ החיים. אין המשכן, אז תתעלה על עץ החיים, ואז תראה את אור התחש הנגנז, שיש בו הרבה גוונים להשיג את הקדוש ברוך הוא. כן? ותזכור שהכל בא מקרן אחת. אז זה הדבר שמתחיל להתרקם בנושא הזה. שימו לב. אז כך מסביר ביחזקאל, ולבישך רקמה וידנך תחש וירבשך בשש וחסך משי. אז רואים שגם כן בהגדרה, על יחזקאל וענלך תחש. בואו נראה. לאור זאת, תראו באור המאיר את מה שהסברנו כאן על אור התחש להבין את הרקע. אתה תראה ותבין. הפרש תרומה. כאשר בא למנות בחינת תרומתם, מונה והולך מזהב וכסף ותחלת וארגמן, תועד שני ושש מוזר, מה זה כל התרומות האלה שפשת התרומה עוסקת בהם? אור התחשים והתשיטים, ופרש רשי ברוח קודשו, תחשים מן חיה ולא הייתה אלא לשעה. הרבה גוונים היו לה, כמו שימון ככה מתרגם ססגונה, ששס הוא מתפאר בגוונים שלו. אומר אור המאיר, וירמוז בקיצור כי נתבאר במקום אחר, כי תכלית עבודתנו לתקן. שימו לב, כמה גוונים היה, בפי הגמרה? כמה גוונים היו בתחש? ססגונה ששס בגוונים הרבה. או כמה? בואו נראה. כי תכלית עבודתנו לתקן 7 ימי הבניין, באופן המבואר לנו כמה פעמים עניין נהי תיקונם. אז כל יש לנו בעולם, כמה יש לנו בעצם שבעת ימים, נכון? כי בשלוש הראשונות נאמר, שלח תשלח את האם, ואין לנו רשות לשאול מה למעלה מעולם הבניין. כי אם הבניין ולמטה, שנודם התיקונים. שיש 5 גוונים, דבהון, כתוב בזוהר הקדוש, דבהון נערין 5 אור. שימו לב, יש לנו משהו מאוד מעניין. בקשת, יש אור שמתפצל לכמה גוונים. כמה אור מתפצל, אם אני אקח את האור? אז אם תקחו את צבעי הקשת, למה זה כתוב שאדם שיסתכל על צבעי הקשת, זה כמו צופה במרכבה? למה? כי זה כמו שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. יש אור אחד, אבל הוא מתפשט, אם הוא מתפשט לנקודה של מים, לכמה גוונים. אז יש לנו 5 גוונים שמתברר. כאשר הרחבנו ביאור, שמדרוש ראש השנה, בגלל זה יש נוהגים שלא להסתכל על הקשת. אנחנו מברכים בך, זוכר הברית, אמר בביתו קם במאמרו, אבל הקשת בעצם מייצגת הפי, נראה לעתיד לבוא, נראה את העולם הקשת, כי הוא מייצג את עולם המרכבה. למה? כי זה כמו דימוי לאור שירד לעולם, ו... לעולם, בעולם הזה זה התפשט להמון המון גוונים. 10 מאמרות נברא העולם, 10 ספירות. אז הגוונים זה בעצם, כמו שימו לב, נקודה שמתפשטת. ויתכן לאדם לתפוס ולהשיג באורות הבהירים. וראה גם ראה והבין והדברים שבעניין התרומה היה תחשים. כדיבר רשי, שהעמיק בדבריו, לא הייתה אלא לשעה. כלומר, תחש שהיה בימי משה מן חיה, ולא הייתה אלא לשעה לצורך מלאכת המשכן. באמת משכן השם הם הבני ישראל. ומלוא קומתם יש בחינת תחש אמורה שבעה ימי הבניין. שהם בחינת גוונים ששונים זה מזה. לבן, שחור, אדום, כמו דם הספרים. לזה אומז רשי שהרבה גוונים היו להם ששס מתפעה בגווניו. ופניו מתברך משתנה לכמה גוונים. להראות עוצם יכולתו באמצעות התלבשות מידותיו הקדושים, לפעמים מידת הדין, לפעמים מידת הרחמים, הכל לערך התעוררות התחתונית, ואין כאן מקום להאריך. עכשיו בוא נסביר, אומר כאן האור מדבר נפלא. אור התחש הוא מקיף את המשכן, אם הייתי מסתכל על המשכן, זה מה שראיתי רואה. מה זאת אומרת? לפעמים הייתי רואה אותו כצבע אדום, כצבע לבן, כצבע... למה? כי בעצם לפי האדם, על פי מידתו, על פי זה הוא משיג את ההשגה שבאה מולו. זה, כן, חושב בכל מידה כאלה מידה. אז אדם היה רואה, איך כתוב שם, אם הייתי נראה לך, אנוכי השם אלוקיך, לפעמים נראה לך בים כגיבור מלחמה, וביסוד הדיברות, אני במעמד הסיין נראה לך כזקן מלא רחמים, היית אומר, אולי שתי רשויות הם? חז ושלום, אני השם אלוקיך, השם אלוקיך. גם אני פה מתגלה ככה, פה מתגלה גם ככה. בבנת הספיר, אני גלך בצורה אחרת, אבל הכל זה אחד. על פי עניינו של האדם, אתה משיג את ההשגה שקודש ברוך הוא מתגלה אליך. זה האור התחש, הפנימי, הנסתר הזה, ששתת בגוונים הרבה, שאתה מסתכל על המשכן, המון גוונים. אבל תזכור מה אמרנו עכשיו, שימו לב, קרן אחת. קרן אחת, הכל זה אלוהי אחד. לא להגיד לך שיש הרבה רשויות, כמו שניסו הגויים לומר את זה, קרן אחת. כן. אז זה הנקודה. בסוף אנחנו נראה שבגלל שהיום אין לנו משכן. אז כמו שהסברנו, שהגמרא אומרת תל אילן, היום אם אתה רוצה להשיג את האלוה, אי אפשר לעשות כל מיני דמיונות. צריך להיות תלוי באילן. רק הוא כסביר את זה. אילן זה התורה. האור התחש שבאמת זה השגה שאנחנו רוצים להשיג אליה, לקבל איזה מבט של השגת האלוה, וזה סס בגוונים הרבה, וזה מין חיה תאורה, משהו נפלא. אז אומרת הגמרא, דע לך, זה היה איזה חיה שמתפסת על אילן, כי רק היום אפשר להשיג מה? להשיג את מי שתחוז באילן. אתה רוצה להשיג את האלוה? תלך לתופסי התורה. לך ללמוד תורה. כל דמיונות שאתה נסה להשיג את האלוה בצורות אחרות, זה דמיונות שהם מגיעים לדברים לא נכונים. בסדר? בגלל זה, החזל ממש ברוח חודשה מסבירים לנו טוב טוב ועומק מה זה היה, מה זה החיה הזאת, ללמד אותנו בהשגה שהיום תתפוס תתפוס באילן, מישהו קשור לתורה, איתו תלך להשיג את האלוה. לאור זאת, נסיים ברשע הירש, שמסביר את הקשר שאמרתם עכשיו. יש המון מה לומר בקורת שיעי. תחש שהיה בימי משה בריאה בפני עצמה, היה ולא הכירו בחכמים עם מין חיי, עם מין בהמה הוא, מכל מקום, טהור היה. וכאמר, קרן אחת הייתה לו במצחה. נראה כי תחש נגזר משורש חוש, למהר, והייתה זאת בהמה שהצטיינה בריצת רגליים, מהירה ביותר, והשווה תחש על מרימי רגליה. אז אומרת, קודם כל, מה זה קרן, אתה לא מצחה? ותחש, יש לנו חוש, כי אנחנו משיגים את להשיג את הקדוש ברוך הוא בחושים, אבל הייתה גם בהמה שהצטעה בצד רגליים, מהירה ביותר. למה כל העניין הזה של רצה מהר, מה כל ההסבר שבזה? אז תראו, בגלל שלהבין את זה, בצפת פענח, 12. כתוב, בזוהר, בגימל נחושת, בזוהר כתוב שתרומה, כי תחש עם אות נון, שהוא מזבח קדיש שנקרא נחושת. תחש עם נון זה אותיות נחושת. כי הקליפה נקרא תחש, והגישה שבתוכו המחיה אותה נקרא נון. תרגם אונקלוס, תחש ססגונה. פרושו חז"ל, יש לו הרבה גוונים, הוא מתפעל בגוונים שלו. הוא רוצה לומר שכל הגוונים של כל מיני חושך וקליפות, תחש, יש לקח מתוכו יתרון אור הקדושה, אות נון. באופן שסס ומתפאר בכל מיני גוונים שלו, שיש יתרון אור מהחושך. אז יש כאן המון רמזים שמה לעשות זה הנחושת. מה זה הנחושת? נון תחש. נון זה אותיות מה? אותיות חוכמה. 50 שערי בינה. אם אתה רוצה להשיג אחד הדברים שאנחנו תמיד רוצים להשיג את הקדוש ברוך הוא, חייבים תורה. שימו לב. ראשי חוכמה, אנחנו חושבים שזה בעצם זה עולם הבינה. אחד הנקודה של 50 זה יוצר עולם שנגיד היה תפתח. יפתח עם הארץ היה, הוא רוצה להשיג את האלוה, אמר אני שאלך מלחמה, ומי שיצא מקרנה בבית ביתי, אני אקריב אותו. אבל אתה גם אמרה, יפתח עם הארץ היה. פרי צדיק, עץ חיים. אם אתה רוצה צדיק, תתחבר למה? לעץ חיים. אם היית הולך לפנחס, היום הייתי את מדרכה. אבל לא, אמר יפתח, אני מלך, אני הולך לפנחס. ואז מה קרה? מי ביקש ממך? להקריב את הבת? יצא לו הבת? מי ביקש ממך את הדברים האלה? אז אומרת הגמרא, יפתח עם הארץ היה. אדם שעושה דברים, דמיון, לא על פי דרך של תורה, יכול להגיע כל מיני דמיונות, דברים שמאוד מסוכנים. בגלל זה תמיד צריך להיות פרי צדיק, אומרת הגמרא, עץ חיים. תהיה צדיק, תהיה קשור לתורה. בגלל זה שאנחנו עוסקים בעולם התחש, שיש כאן רמוז כאן, הוא בא ללמד אותנו עולם של המון המון גוונים, קשור לתורה. אם אתה רוצה להשיג את זה, אל תנסה להשיג את החושים וכל מיני אלוה וכל מיני דברים שבלי תורה. בלי תורה אפשר להגיע להמון המון דמיונות. בגלל זה אור התחש שמקיף את המשכן. לאור זאת, נסיים ברב קוק. יש לנו גם אמרנו את זה, אבל יש לנו עוד 3 דקות, אבל יש כאן מהלך ממש ברב קוק, אבל מי שיצא ננסה להתחיל אותו, אבל לפתוח לכם את המחשבה של הדברים. אחרי מה שראינו כמו כל המקלי יקר, בזוהר שהוא מבקר, בצפת פניח, אז תראו איך המסביר רב קוק בנושא הזה של עניה. אז מה זה, הרבי מאיר אומר, רבי מאיר, תחש שהיה שהיה ממשה, בריאה בפני עצמה, היה. מסביר רב קוק, ישנן מידות גבוהות שראויות הן, להיות נגבעות ברושם של גביעות, ויש תולדה קיומית. דהיינו, שמשרשה ניקחו ענפים גם כן להרחיב עניינם בכל עת ודור. ישן מידות כאלו שאין צריכות לשעתן, ואין לגבוע אותם בערך מיני, כי אם בערך אישי. כי ימין הלא הוא קבוע ואינו עובר, הוא מתרבה ואינו עומד בצמצומו. בסביר הרב שיש לנו דברים של מה? שהם גבועים בנפש, יש דברים שהם רק באים לשעתם ואחרי זה נעלמים. אמרנו, התחש שאתה חיה שהיא נתגלתה ממשה, בריאה, והיא נעלמה, אנחנו לא מכירים אותה יותר. הנה הרושם, מסביר הרב, שריבוי הגוונים בתחש, דרגין הססגונה, שיש בגוונים הרבה, הוא מתאים עם אותה נטייה של הרחסת כל הכוחות. גם אותה שהם עצמם, לעצמם רעים, בעניין האומה הכללית. זה דבר מיוחס למשה רבנו, שהכניס את הערב רב בכלל האומה. ואף פי שלא היה הדבר על פי הדיבור, כפוסם בחזל, מכל מקום, ודאי לעונה לסדדי כל אבן. ואם החובים רבים מסבו הערב רב בישראל, בתלודותיהם, כיוצא בהם, מסבים צרות רבות ורעות בכל דבר דור, מכל מקום, ההשלמה הכללית שתבוא בחרית הימים, תתברך גם כן על ידי אותם הכוחות הקשים והשונים, שדווקא עדי מזוגם של הערב רב באו לנו. אז כאן הרב מסביר, ססגוונה, ססגוונים הרבה, שגם דברים שמשה רבן ניסה להכניס את כל הערב רב, מה זה ערב רב? ערב רב זה המון גוונים, ערב רב, המון המון אומות שהיו בכל מיני, מכל מיני אומות שהגיעו ורצו להצטרף, משה רבן מכניס אותם. ובהפך חושך לאור, יגלה הדבר שגם אותו הרע והסבל היה לטובה, גם העושר של המון כוחות וצבעונים שונים, הוא דבר משלים את האומה. לפני שנלקחו ממקום בלתי טהור, אינם לקוצים כל זמן שלא נצרפו. אמנם רק ימי משה, אותם הימים שהאומה קיפלה בהם את תחנות השלמותה עד היום האחרון, הדעתית יותר נהדר, רק הם היו רואים להיכנס בעובי הקורה, גבדה כזאת של הרבות הגוונים בריבוי, היותר אפשרי לסוס בהם. יחיו גם כוח שבכלל שבועת הקודש, שחלט בקדושת המשכן. אמר רב, משה רבינו ניסה להכניס את כל הערב רב, אבל זה גרם לנו לחטא העגל, גרם לנו המון המון דברים קשים, אבל הרעיון הזה, שמשה רבינו רוצה בסוף להכניס את כל העולם, כי בלתי פעי כל העמים, יש בזה רצון שצריך בסוף לטפל בו. באותו זמן לא יכלנו, אנחנו צריכים לברר את האומה, אבל באופן כללי אנחנו צריכים כי בלתי פעי יקרה לכל העמים, ככה מסביע הרב. אבל אין הדבר ערך מיני קיומי. וחילה לדורות הפרטיים, לשום להם לקו להרבות גוונים זרים באומה. או לדבק יותר גם כמותו השיג הזר שנבלה בעבריה. מה, אז אנחנו נהיה, נלך עכשיו ונתחבר לאומות העולם ונתבולל? לא. אשר באמת, אחרי שימוש בפעולתם, תקנת הכלל תהיה, תלויה בזיקוק של עשרת הבדילים, ואצרוף קוצי גיא ואסיר הכל בדילייך. אחרי קרן לך עיר הצדק היא הנאמנה, דווקא שאנחנו נבדל מהגויים ונהיה בארץ ישראל, מתוך כך נוכל מה? להעיר את כל העולם כולו. על כן תחש שהיה במשה בריאה בפני עצמה היה. ולא יכו ברחמים עם מין חיה יומים בהמהו. מסביר הרב, אותם הכוחות, הזרים והקשים, שמצאת הנטייה של החוות ריבוי הגוונים ויכו במבניין הכלי, יש לדון על ערך שימושם, שהרי ישראל צריכים להתיישב בכוחות נפשיים רבים ונכבדים מצד עצמותם. גם צריכים לחוש כזה שיוצא מאיתם לפעול העולם כולו, שלא נכלל בכלל, בכל זמן בשלמותם של ישראל המיוחדת. אז בואו נגמור את המהלך הזה, כן הרבה זמן, אני אגיד לכם את זה בהפה כבר. אומר הרב, מה זה חיה ומה זה בהמה? מה הבדל בחיה לבהמה? חיה היא אינה מבועטת על ידי אדם. חיית השדה. בהמה היא הצרה שמה של מבועטת על ידי אדם. חמור, פרה, כל הדברים האלה, הדבר שיש לך אפשרות לבית אותו, בגלל זה תראו בחווה, זה נקרא יותר לשון בהמה. לשון אתה יכול ליצור לביות, אבל חיה, אין לך אפשרות לבית אותה. כשאנחנו בעצם כשגמרה דנה, במחוקת האם אור התח שהיה בהמה או חיה, הרב דן, האם יש לנו כוח להשיג את ההשגה הזאת, שדבר שהוא מבוית, כמו בהמה, או זה חיה, דבר שאי אפשר, כמו חיית השדה, אין לנו אפשרות להשתמש בזה. וזה הרב מסביר. בסוף, אומר הרב, הכי התחת שהיו במח משה, לא יחו בו רחמים, ביחס לאדם העיקרי. אתם קוראים אדם, אם הוא חיה או בהמה, כי באיזה אופן שיהיה גמר צירוף השיגים. אם על ידי החזרה לטוב פנימותם של ישראל, או על ידי התחייה והחכה. אם אחד בעיר, שניים משפחה, או אחד בעיר מזכה את כל העיר כולה, שניים משפחה, מזכים את כל המשפחה כולה, אחד הדברים אלה, הקלים והגבוהים, הם מכפשר רחמנה שאי אפשר לחמים להכריע בזה, איך אתה מאיר? איך אתה יכול להאיר על העולם? אומר הרב בסוף, בסוף מה צריך לעשות? זה המשך בהסבר, בעיניה, שאם אנחנו נהיה מחוברים לעצמיותנו, כמו התחש שהיה תלוי באילן, דרך התורה, ואנחנו יודעים מה לעשות, מתוך התורה, רואים המון גוונים, אבל יש אחדות. איזה אחדות? קרן אחד הייתה לו במצחו. אז בעצם אותה חיה הנעלמת הזאת, אור התחש, מייצגת הדבר, הרבה דברים מוכנים. כן, יש הרבה יסס גוונים, הרבה, המון, המון גוונים היו לאור הזה. יש המון גוונים, המון דעות. אבל בסוף תזכור, קרן אחת, אחדות אחת. וגם, אם אתה לא מחובר לתורה, כמו שחיה שהייתה צריכה להיות מה, שנתלט על האילן, רק אז אפשר בעצם להעיר על כל העולם כולו. זה אור המשכן שהוא היה מקיף את הכל. אנחנו עכשיו נדבר על בית המקדש, אם אנחנו בעצם נגלה את עצמיותנו, נגלה מי אנחנו, מתוך כך נוכל מה לעשות, כי אלו משווים ביד סיום שפות הרצב, והייתה השם המולך. כי נכון, בית השם בראש הערים ניסה מגברות, ונערו אליו כל הגויים. אבל כי מציון צא תורה, הוא דבר השם ירושלים. אז אם אתה רוצה שבאמת נערו אליו כל הגויים, בסוף, שכל ה... עולם יתחבר, כי מיצון זה תורה ודבר השם ירושלים. אז באור התחש יש ממש את כל, כמו שראינו בתחילת השיעור, כל הדברים הפנימיים העמוקים מתגלים בפרשיות האלה של המשכן, כמו שראינו על הכלים ועל כל המידות שלהם וכל היריעות וגם על אור התחש. אני פותח את המחשבה כמה פרשיות האלה, תרומת הצווה, זה לא פרשיות כאלה פשוטות, אלא המון המון נסתר ונעלם לעבודת השם מתגלה בפרשיות אלה. שנזכה.